הרב בני לאו.
דיברנו בפרק של אתמול על הנביא כמי שחי בעולם של ספק ומנסה לומר את דבר השם למי שלא רואה את המחר. מול הקוסמים, מול המחשפים, מגיע הנביא ואומר את דבר השם, אבל לא בלחש, לא בקסם, אלא באיזושהי בערה פנימית שאתה או מאמין לו או לא מאמין לו, ימים יגידו. ועכשיו אנחנו עוברים הלאה לפרק י' וגם שם אנחנו נמצאים באיזשהו ערפל גדול, הפעם במערכת המשפט. עומד השופט, הוא יושב השופט על כיסא המשפט, בספר שמות קראנו לו אלוהים, אלוהים יושב בכיסא הדין, כי תפקידו של השופט זה לנסות לגלות את האמת. אבל האמת, האמת שייכת לאלוהים, האמת לא שייכת לבני אדם. בני אדם בספר דברים חיים בעולמות של ספקות, הם לא חיים בוודאות, הם חיים בחוסר ידיעה. וכאן בפרק שלנו מנסים לתת לפלס משהו בדרך הזאת של דיני הראיות, איך שופט אמור לקבוע את הדין, איך הוא אמור לפסוק מי צודק, מי אומר אמת, מי משקר. הדינים של הראיות הם אלה הכלים שניתנו לשופט, שאומר עד, אני ראיתי, אני שמעתי, והוא עד או ראה או ידע. העד הוא הכוח אולי המעגן את כוחו של השופט לפסוק דין צדק כמידת יכולתו. אומרת לנו התורה, לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת, בכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. מערכת המשפט רוצה להיות מאוד מאוד רצינית, ולכן על פי שני עדים או שלושה עדים, זה כמובן מקשה על המערכת, מכיוון שאם אתה דורש לדיני הראיות איזה גובה מחמיר של ראיות ודאיות כמה שאפשר, ולא להסתפק באיש אחד, זה מגביה את הסטנדרט של האמינות, ומאפשר למערכת כמובן להיות יותר מייצרת חוסן ויותר אמינה בעיני הציבור, אבל כמובן זה מסבך מאוד מאוד את הפעילות, בגלל שריבוי עדים הוא פחות אפקטיבי. האיזון הזה שבין הרצון להיות אפקטיבי לבין סטארט-אפ גבוה, בא לידי ביטוי כאן אצלנו במספר העדים. ואנחנו יודעים שיש פעמים שונות במערכת ההיסטוריה של המשפט בישראל, שהמערכת הזאת מפסיקה להיות אפקטיבית. יש לנו סיפור מאוד מאוד קשה שמספר על אחד מתקופת הזוגות של טרום התנאים, רבי שמעון בן שטח, שהיה דיין גדול וניסה להעמיד את מערכת המשפט על רגליה. אומר שמעון בן שטח, שראיתי פעם אחד שרץ אחר חברו לחורבה. רצתי אחריו. ראיתי סייף בידו ודמו מטפטף והרוג מפרפר. תראו את התמונה, תחשבו על דיני ראיות. אני ראיתי אחד רץ אחר חברו לחורבה. חורבה זה מקום שרגל בני אדם לא נמצאים. עכשיו אני רואה אדם נכנס לחורבה ואחריו מישהו עם חרב בידו, ואז אני רואה אותו מיד אחרי שראיתי אותו רץ, אני רואה את ההרוג מפרפר והאיש עם החרב שהדם מטפטף עליה. ואני, השופט, עומד מול הרוצח הזה, ואני אומר לו, רשע, מי הרגו לזה? זה או אני או אתה. נכון, אני ראיתי, ואתה מחזיק את החרב ביד. מה אני יכול לעשות, אומר שמעון בן שטח? זה או אני או אתה. נכון, מילה שלי מול מילה שלך. אבל אז מסיים שמעון בן שטח ואומר, מה אעשה? אין דמך מסור בידי, שהרי אמרה תורה על פי שניים עדים יומת המת. זה נורא נורא קיצוני. זאת אומרת, אנחנו יודעים כמעט כמעט בוודאות שיש בידינו את הרוצח, ואין בידינו את האפשרות האמיתית לעשות דין של צדק, בגלל שהתורה יצרה סטנדרט כל כך גבוה של על פי שניים עדים. זה כאילו המשפט שלנו, משפט התורה, הוא כל כך מבקש ודאות, שהוא מביא אותנו לפעמים למערכת שהופכת להיות חסרת משמעות, כי מי יכול להגיע להאשמה ברמה גבוהה של האשמה, כשאין לך את דיני הראיות. הפסק דין הזה של שמעון בן שטח הופך להיות לאיזה תו תקן מאוד מאוד גבוה. אין לי ספק שאם בתי המשפט בימינו היו נדרשים לסטנדרט הזה של התורה, לא היו הרשעות בכלל אני מדבר בהליך הפלילי. אי אפשר היה להגיע לשום האשמה, בגלל שהראיות הן תמיד נסיבתיות, הן קשורות לזירה, הן קשורות לשרידים, הן קשורות לכל מיני דברים שהם סביבתיים. אז כדי שחברה תוכל להתנהל, צריך לפעמים קצת להוריד סטנדרט של דיני הראיות. מה שהתורה עושה לנו פה, שמגביעה ומגביעה, היא רוצה להגיד לנו, תיזהרו, תיזהרו בגלל שאתם מפלילים, אתם לא אלוהים. אם אתם רוצים להיות אלוהים, אתם צריכים את הסטנדרט הגבוה ביותר. אם אתם מוכנים להסתפק ביותכם בני אדם, אז גם נסיבות החיים וגם ראיות נסיבתיות יכולות לאפשר לכם להכריע דין. אולי לא דין אמת, אבל שאיפה לצדק.